בפרק י"ב פסוק י' ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ. טוב, והיה כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרה אשתו הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, ולכן אני מדלק טיפה, את בסכנת חיים, או יותר נכון אני בסכנת חיים, אמרינה אחותי את, למען היא תבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. ואז באמת כשהם מגיעים למצרים, שרה נלקחת לבית פרעו, ואז נאמר וינגע השם את פרעו נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. ואז אומרת התורה ויקרא פרעו לאברהם ויאמר מה זאת עשית לי, למה לא הגדת לי כי אשתך היא וכו'. ואז פרעה משחרר את שרה ואברהם חוזר לנגב ממצרים. שואל הנציב לכאורה שאלה פשוטה, הרי אנחנו יודעים ששרי היא אשת אברהם מפסוקים קודמים, לא ספרתי כמה פעמים התורה אומרת ששרי היא אשת אברהם, זה ברור. אז אם כן, למה פה התורה אומרת כשהיא מספרת שהקדוש ברוך הוא התנפל על פרעה וגרם לו למחלות קשות, למה כאן והנגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם? מה היה חסר אם היה כתוב על דבר שרי נקודה? למה צריך להוסיף אשת אברהם? אומר כאן הנציב, זאת הפעם הראשונה שהנציב עוסק בסוגיה הזאת בצורה מסודרת, אמנם מזכיר גם לפני כן, אבל פה זו הפעם הראשונה. אומר הנציב, אשת אברהם, מקור אחד, אשת אברהם הוא מיותר, וכי בשביל שרה וזכותה לא היה כדאי לנס? מה, שרה לא הייתה מספיק צדקת כדי לזכות לנס שהקדוש ברוך הוא יציל את שרה מפרעה ויביא על פרעה נגעים גדולים? משמע מכאן שמה שהציל את שרה זה לא שהיא שרה, או יותר נכון כרגע שרי, אלא זה שהיא אשתו של אברהם. אומר הנציב יסוד גדול, חוזר עליו בהמון מקומות, סוגיה ממש פלאית ביותר בנציב, שוזר דברי תורה שבכתב ושבעל פה, מוכיח את הדברים מסוגיות בכל השס. אומר הנציב, אכן אומר לך כלל, תבין אותו בכל פרשיות הבאות בספר הישר של אברהם, יצחק ויעקב. מקור אחד, שורה רביעית. אומר הנציב, אני עכשיו הולך ללמד אותך כלל שהוא בעצם כלל גדול בכל הפרשיות בספר בראשית. כל מה שאנחנו הולכים לפגוש מהפרשה שלנו בעיקר, פרשת לך לך, עד בעצם סוף ספר בראשית, שלושת אבותינו, עכשיו הנציב מגלה לנו כלל גדול שבא ללמדנו התוספת הזאת ששרה היא ניצלה, ולא סתם ניצלה, אלא הקדוש ברוך הוא הביא נגעים על פרעה וביתו, שבא ללמדנו כוח שלושת עמודי ההשגחה הפרטית: תורה, עבודה וגמילות חסדים. חייבים כאן להעיר איזושהי הערה. כשאנחנו מדברים על השגחה פרטית, אנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם למעלה, ונראה תכף בצורה מפורטת, למעלה מדרך הטבע. דהיינו, הקדוש ברוך הוא כביכול מתערב דרך נס, אמנם נס נסתר, מתלבש בטבע, אבל לא על פי הטבע בלבד. כלומר, לא ההשתדלות האנושית היא זאת שמכריעה את התוצאות המעשיות של אותה השתדלות, אלא הקדוש ברוך הוא כאן מתערב בהשגחה פרטית למעלה מן הטבע, לכל אחד מאבותינו בגדר אחד, ואני מגיע את המאוחר, שביחס לאותו גדר כל אחד מאבותינו יתנהג למעלה מן הטבע. אז ככל שהאדם, וגם הרמב"ם ומורה נבוכים כותב את זה, כפי שהאדם מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג אליו. אז אם אדם מתנהג בדרך הטבע, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג אליו בדרך הטבע, ולכן ההשתדלות שלו תביא את התוצאות. אם האדם מתנהג למעלה מן הטבע, אבל בתוך הטבע, דהיינו, הוא עושה השתדלות, הוא עושה מאמצים, הוא לא סומך על הנס, אבל ההנהגה שלו ביחס לנושא שבו הוא עוסק, נראה תכף, היא הנהגה מעבר לסטנדרט, מעבר לנורמלי, הוא מתאמץ יותר בנושא הזה, אז גם הקדוש ברוך הוא מתאמץ יותר. ממש דו סטרי. כבר זה יתברר. שבא ללמדנו כוח שלושת עמודי ההשגחה הפרטית. תורה, עבודה וגמילות חסדים. נצטרך גם להבין למה על שלושת עמודים האלה העולם עומד. וכל אחד מהם הוא סגולה להשגחה בפרט אחד. היינו, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. תורה נקראת חרב. מוכיח הנציב, הוא כמו דקטיב בספר תהילים, ממש אומר דוד המלך, חגור חרבך על ירך. דורשת הגמרא מסכת שבת, ופרשו בשבת, ההוא בדברי תורה כתיב. אם כן, מהי החרב שאנחנו נלחמים איתה ברובד הפיזי? חרב, צבא. מהי החרב שמכוחה אנחנו נלחמים ברובד הפיזי? תורה. דהיינו, אומר הנציב, למדנו שתורה באה להיות כלי מלחמה לנושאיה נגד כל מיני מלחמה. אני אומר את זה במילים יותר פשוטות. מלחמה, הכוונה, נזקים הבאים מבחוץ. אז הדרך הטבעית להתמודד עם נזקים הבאים מבחוץ זה להתמודד באופן טבעי עם הנזק הבא מבחוץ. דהיינו, אם אני חולה, אני הולך לרופא. אם בא אויב, אני יוצא למלחמה. אבל אומר כאן הנציב סוד גדול, הרי עם ישראל לא מנהיג את עצמו בעולם כמו אומות העולם. אם אני חולה, אני הולך לרופא, זה גם גוי יודע לעשות. אם בא אויב ותוקף, זה גם גוי יודע לעשות, להחזיר מלחמה. אבל בעם ישראל ההנהגה היא אחרת. דהיינו, למדנו שתורה באה להיות כלי מלחמה לנושאיה נגד כל מיני מלחמה. דהיינו, כשאנחנו צריכים להשתמש בחרב נגד כל המזיקים שבאים עלינו מבחוץ, אז אנחנו משתמשים לא רק בהשתדלות הטבעית שלנו בכל נושא לפי עניינו, אלא החרב שלנו שפועלת השגחה יותר אלוקית, יותר ניסית בתוך הטבע, היא תורה, לימוד תורה. אין מלחמת תנופה, דהיינו מלחמה נגד אויב, או מלחמת יצר הרע, או מלחמת חולאים ומוסרים. תודה רבה. כאשר הבנתי איך זה הגיע לפה. כאשר יבואר עוד לאלן, שעל כן נקראת התורה משמרת, שהיא השמירה מכל רע. דיין, סוג אחד של התמודדות שלנו בתוך המציאות הנקראת עולם הזה, זו התמודדות עם נזקים הבאים מבחוץ. ההתמודדות עם הנזקים הבאים מבחוץ, בכל נזק, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות הטבעית. מעבר להשתדלות הטבעית, הייחודיות של עם ישראל, זה להשתדל בכוח החרב הנקראת תורה. ולכן, אם אנחנו לומדים תורה ומאמינים שלא ננצח במלחמה רק בזכות החרב, אלא בזכות לומדי התורה, שהחולה יתרפא לא רק בזכות הרופא, אלא בזכות לימוד התורה, אז אם אלה לימוד התורה יפעל על המציאות בדרך נס מתלבשת בטבע. נס שמתלבש בטבע. כדי להרחיב את זה קצת יותר, אם אפשר רגע להפוך את הדף. הנה, אם אפשר להפוך את הדף. בהרחב דבר במקום אחר, לגבי אברהם אבינו, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי, אומר שם הנציב בהרחב דבר מקום שבע. והנה, כמו חרב הוא בא לשמור מאדם המזיק, מה המטרה של החרב? שמי שרוצה לפגוע בי לא צריך לפגוע בי. החרב היא בעצם מגינה מפני המזיקים החיצוניים. כך התורה, כך כוח התורה הוא משמר מכל רע. אפשרות אחת, כמו במלחמת תנופה. מלחמת תנופה הכוונה מלחמה פיזית, עם מול עם, עם ישראל מול אויב. איתה בגמרא במסכת מכות, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, אומרת הגמרא, עומדות היו רגלי ישראל שלא ימותו במלחמה, שערי ירושלים, מה מחזיק אותנו לא להתמוטט במלחמה מול אויב? שערי ירושלים. מה הם שערי ירושלים? שהיו עוסקים בתורה. ועוד רבו מאמרי חז"ל ויבואר לפנו בפירוש התורה בכל מקום. אם כן, שמירה נגד אויב, כוח התורה. זה לא אומר שאנחנו לא יוצאים למלחמה צבאית, אבל המלחמה הצבאית מתעצמת, והקדוש ברוך הוא מלביש עלינו נס בתוך טבע, השגחה פרטית, אם אנחנו עוסקים בתורה. דהיינו, אם עם ישראל יוצא למלחמה ככל עם, צבא מול צבא, אז הכל יהיה טבעי לגמרי. אבל אם עם ישראל עוסק בתורה ויוצא למלחמה, אז בתוך המלחמה, ההשתדלות הטבעית, יהיו ניסים מחוץ לטבע. דהיינו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לא להינזק מן האויב. שמירה ראשונה, מלחמה כפשט, מלחמה פשוטה. שמירה שנייה, שמירת האדם מחולי. כמאמר הכתוב, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך וכו', כל המחלה אשר שמתי על מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. או כמו שנאמר בעירובין, בגמרא, חש בראשו, יעסוק בתורה. כמובן, לא מדובר על מחלות שצריכים ללכת לרופא, אלא מדובר על מחושים. וגם נגיד על מחלות שצריך ללכת לרופא, אבל אם אנחנו נעסוק בתורה, זה יירפא. זה יעזור לרופא לרפא בדרך נס. או למשל, שמירת האדם מיצר הרע. כמו שיבואר בספר דברים, בפרשת והם שמוע תשמעו אמרו בגמרא בקידושין, אם פגע בך מנובל זה, יצר הרע, מושכהו לבית המדרש. ודוגמה אחרונה, שמירה ממוסרים. דיינו בגלות, היו כאלה שרצו למסור אותנו למלכות. איתה בגיטין, האשכם והרב עליהם לבית המדרש, והם קלים מעליהם. והיינו מה שנאמר במסרת קידושין, שהיא משמרתו מכל רע. ומשום אחי קורא אותה את התורה הקדוש ברוך הוא, משמרתי. סיכום, אומר הנציב עוד הערה נפלאה, היות והנזקים שבאים עלינו, על ישראל, ככלל וכפרטים, הם נזקים מתחומים שונים, וכל הזמן אנחנו צריכים להתמודד מול כל מיני מפרים שמעכבים עלינו את מה שאנחנו צריכים להיות, ממילא ברור שאנחנו כל הזמן צריכים לעסוק בתורה. לכן המצווה היחידה שאין לה גבול, אין לה סוף, אין לה זמן, אלא והגית בו יומם ולילה בלי הפסקה, היא לימוד תורה. מדוע? כי המזיקים תמיד רוצים להזיק. בין אם במלחמה, בין יצר הרע, בין מחלות או צורות אחרות. לכן אומר הנציב שנייה אחת, ומשום האחי, שורה שלישית אחרי תחילת הפסקה הבאה, ומשום האחי, מצווה להגות בה יומם ולילה, דשמירה מן הנזק אין הפסק וזמן. אם כן, אדם שרוצה להישמר מן המזיקים, עם ישראל שרוצה להישמר מן המזיקים, לא עכשיו מיסטיקה, מן המזיקים הפשוטים שאנחנו מכירים בעולם שלנו, אויב, יצר הרע, מחלות וכו'. אז יש שתי דרכים. אם אנחנו מנהיגים את עצמנו בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו בדרך הטבע. אם אנחנו מנהיגים את עצמנו מכוח התורה למעלה מן הטבע, אז הקדוש ברוך הוא יפעל בתוך הטבע מעבר לטבע. השגחה פרטית. זה כוח אחד שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם המופיע רק בישראל. ולכן, ותכף נראה איך זה קשור לאברהם, יצחק ויעקב. אבל קודם כל, כוח אחד, כוח התורה. הכוח השני, עבודה. העמוד הראשון עליו העולם עומד, עמוד התורה, דהיינו עמוד השמירה מן הנזק החיצוני. עבודה, אומר הנציב, מביאה פרנסה לעולם. עבודה, הכוונה, קודם כל עבודה כפשוטו, עבודה, מלאכת כפיים, אדם שעובד הוא מתפרנס, בית יותר עמוק. אצל אומות העולם, האדם העובד מתפרנס. אצל ישראל, יש עוד שתי בחינות של עבודה. קורבנות, תפילה, בעיקר וכו'. אם כן, מהו הכוח שיכול להביא פרנסה לכלל ישראל ולפרט בישראל? מעבר להשתדלות הטבעית, או לגרום לברכה בהשגחה יתרה, ללא שהכסף ילך למוסך או לרופא שיניים, תפילה. בזמן שיש מקדש, קורבנות. בזמן שאין מקדש, תפילה. עבודה מביאה פרנסה לעולם, וכמו שכתבנו לאל, פרק ב' פסוק A. מה נאמר בפרק ב' פסוק A? בפרק ב' פסוק A נאמר כך, אנחנו מכירים את הפסוקים, אלה תולדות השמיים והארץ בעבריים, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, אומרת התורה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. מדוע? כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ, אין עדיין גשם. מדוע? ואדם אין לעבוד את האדמה. אנחנו מכירים את רש"י, אומר הנציב, נקפוץ למקור שלוש. מה זאת אומרת? וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. על איזה שיח מדובר? אומר הנציב. שלוש, דשיח משמעו תפילה קבועה. ויצא יצחק לסוח בשדה. שיח זה לא רק שיחים בחוץ, אלא שיח הכוונה דו שיח, דיבור, תפילה. אם כן, כל מקום שיהיה כתוב, שיח בתורה, אין הכוונה רק שיחים בגן, אלא תפילה. כמו שכל מקום שיהיה כתוב חרב בתורה, אין הכוונה רק חרב פיזית, אלא לימוד תורה. וכולי, נראה עוד מעט זה יותר יתברר. בכל אופן, לשיח משמעו תפילה קבועה, המכונה עוד עבודה שבלב. וכדאית במסכת עבודה זרה, אין שיחה אלא תפילה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. ובהרו התוספות שם שהיא תפילה קבועה. אומר הנציב, והעניין דמראש הבריאה, מתחילת הבריאה, קבע הקדוש ברוך הוא שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם, דהיינו על ידי השתלות, ונראה בהמשך דברים מופלאים מאוד, שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם, דהיינו אדם לא יכול להגיד אני אתפלל לקדוש ברוך הוא יפרנס אותי. ודאי שלא. אדם צריך ללכת לעבוד, לעשות השתלות פיזית פשוטה, השתלות בעולם שלנו. אבל אחרי ומכוח ההשתלות הזאת, שיהיה עסק פרנסה שבא מתוך הליכות עולם בסדר הטבע, בדרך הטבע, ומעורב בהשגחה העליונה, אם אנחנו רוצים באמת ברכה בפרנסה ככלל כפרטים, מגיע על ידי מפגיע של עבודה, דהיינו או קורבנות במקום הראוי לכך בזמן המקדש או לפני וכולי, או תפילה בכל מקום. ומשום אחי נקראו אלו, דהיינו קורבנות ותפילה, סתם עבודה יותר משארי מצוות שבתורה. כי הרי כל המצוות זה עבודת השם, אז למה דווקא שתי המצוות האלה או שתי הבחינות האלה, קורבנות ותפילה, נקראו עבודה? כי זה מביא לידי ביטוי את העבודה ברובד הרוחני אל העבודה ברובד הכלכלי הפרנסתי. ומשום אחי נקראו אלו סתם עבודה יותר משארי מצוות שבתורה, שהם גם כן עבודת השם. היינו על שם הכתוב, עובד אדמתו יסבה לחם. פירוש, דשארי מלאכות שאדם עושה, חוץ מעבודת האדמה, אפשר שעושה בשביל פרנסה, אפשר בשביל צורך אחר, ודאי בעולם העתיק. אבל מה שאין כן עובד אדמתו, האדם שעובד אדמה זה לקיום, זה חיטה, זה לחם, זה פירות, זה ירקות, זה קיומי, זה לא ספר לתענוגות. אומר הנציב, וכך הוא הבדל בין כל מצוות שבתורה לעבודת קורבנות או תפילה. כלומר, דשאר מצוות ועבודת השם, שכרם שמור לעולם הבא. או, בעולם הזה אוכל פריו, בעושר וכבוד וכדומה, מידה כנגד מידה. אם כן, כל השפע שהקדוש ברוך הוא ישפיע על האדם כתוצאה ממצוותיו פה, זה או בתחומים שונים בעולם הזה, או שכרו שמור לו לעולם הבא. אבל, מה שאין כאן קורבנות או תפילה, עיקרם באים לפרנסה. כדאית בגמרא מסכת כתובות, למה נקרא שמו מזבח? מזבח מלשון מה? שהוא מזין את העולם ואת האדם. וכן תפילה קבועה, משום אחי נקראת במסכת שבת, חיי שעה. כי היא מחיה את השעה. היא נותנת חיים לשעה. מה זה השעה? הגשמיות שבאדם, הפרנסה שלו. יותר מזה, וכן כל ברכות הנהנים, מדוע אנחנו מברכים ברכות הנהנים? באים לברך שפע אותו אמין. כשאנחנו מברכים על פרי מסוים וכולי, או על דבר אחר, אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, מתחברים למקור של השפע שממנו השפע הגשמי הזה נובע. וכתוב בגמרא מסכת ברכות כידוע, כל הנהנה בעולם הזה ולא ברכה, הרי זה גוזל הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. גם את הקדוש ברוך הוא וגם את כנסת ישראל, שנאמר, גוזל אבי ואמו. ואומר, אין פשע חברו לאיש משחית. אומרת הגמרא, חברו לירובעם בן נבט שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. למה דווקא ירובעם בן נבט? מה הקשר בין האדם שלא מברך, שגוזל את הקדוש ברוך הוא ואת ישראל, לבין ירובעם בן נבט? מה הקשר? אומר הנציב, והטעם בזה, דבברכות הנהנים נותן שפע ברכה במין הנאכל. כשאדם מברך, אז הוא מתחבר למקור של השפע הגשמי. והמונע מזה, אדם שמונע את הברכה, לא מברך כשהוא אוכל, אז הוא מונע את החיבור שלו אל מקור השפע. ממילא הוא מונע מעצמו שפע, הוא גוזל. והמונע מזה, הרי גוזל את הקדוש ברוך הוא, רוצה להשפיע. ואת כנסת ישראל צריכים לכך. וחבר הוא לירובם בן נבט, מה הייתה אחת הפעולות שעשה ירובם בן נבט? שמנה קורבנות מישראל. אז ירובם בן נבט מנה קורבנות, ואדם שלא מברך, מונע תפילה. אם כן, מונע שפע כלכלי. ומכל זה אנו באים לביאור הכתוב שאנו עומדים, ארוך שם, רק ההתחלה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. דהיינו, קודם שהייתה תפילה שהוא שיח השדה. אז לפני שיש שיחה, דיבור, תפילה, אין כלכלה, אין פרנסה. יוצא, איך הגוי מתפרנס? על ידי השתדלות פיזית. איך ישראל מתפרנס? על ידי השתדלות פיזית ותפילה. אם הוא פועל רק על פי השתדלות פיזית, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו ברכה כלכלית לפי השתדלות שלו. אם הוא יוסיף לזה תפילה ויבין שהמקור לכל זה זה תפילה, אז הקדוש ברוך הוא ינהיג אותו בהשגחה נפלאה למעלה מסדר הטבע. בתוך ההשתדלות, אבל למעלה מסדר הטבע. עוד משפט אחד. ויצא יצחק לסוח בשדה. מתי זה נאמר? כשהוא מתחתן. נכון? כשרבקה מגיעה, אז יצחק נמצא בשדה. נכון או לא? איך קשורים נישואים לפרנסה? לכל הלחוצים והלחוצות. אומר הנציב, נא להפוך את הדף. אומר הנציב, מקור חמש בצד שמאל. ויצא יצחק לסוח בשדה. הסוגיה שאנחנו לומדים היום היא סוגיה מאוד מאוד עקרונית, שאולי נראית לנו מאוד פשטנית, אבל אם אנחנו ניקח את זה לחיים שלנו באמת, יש לזה השלכות חמורות. אם אדם יבין שהניצחון שלנו על האויבים שלנו תלוי בלימוד התורה שלו בבית מדרש, ההתגברות שלו על יצר הרע תלויה בלימוד תורה שלו בבית מדרש, ההתגברות על כל החולאים, על כל המזיקים הבאים מבחוץ, תלויה בלימוד תורה, כל לימוד התורה שלנו יהיה ברמה אחרת לגמרי. אם אדם מבין שהשפע הכלכלי של העולם עם כל המשבר שיש היום, ובעם ישראל, ובמכון מאיר, ושל המשפחה שלי, הוא תלוי בתפילה, אז התפילה שלנו תראה אחרת לחלוטין. זה לא איזה גיבובי מילים. זה לא דרשות מה שאנחנו לומדים פה, זה סדר ההנהגה שהקב"ה דרכו מנהיג את העולם בעם ישראל. אז מה קשור המפגש של יצחק עם רבקה לתפילה שלו כשהוא נמצא בשדה? אומר הנציב, מקור חמש בצד שמאל, שמידת יצחק הייתה עבודה, שהוא שורש לפרנסה. על כן קרה אותו מקום שהוא שער השמיים שדה, נראה את זה בהמשך, המסוגל לפרנסה. אני מדלק כמה שורות. והתפלל אז על הפרנסה, והצא יצחק לסוח בשדה, דילגתי שלוש שורות, שבכלל זה חלק מהפרנסה שהאדם צריך, אם החרב התורה היא להסיר מהמזיקים, דיינו סור מרע, למנוע את מי שרוצה להפריע. הפרנסה היא לא רק סור מרע, הפרנסה היא כבר עשה טוב. אז חלק מהעשה טוב זה הקיום הפיזי שלי, הפרנסה, הכלכלה, וחלק מהעשה טוב זה הקמת משפחה. והתפלל אז על הפרנסה, שבכלל זהו השגת אישה שהיא צורכי האדם. אז למה אני לא מתחתן או מתחתנת? אולי אתם יכולים מספיק מתפללים על זה. זה לא דרשות, זה סדר אלוהי שהקב"ה הוא קבע בעם ישראל. ונקראת גם כן פרנסה, כלשון הגמרא, פרנסת נישואין. ולכן דווקא כשיצחק מתפלל, אז הוא פוגש את אשתו. והזמין השם לפניו באותה שעה את אשתו. וזהו ויסיינה. מתוך הנשיאת עיניים בתפילה, כבר הוא זימן לו את אשתו. אם כן, הפרנסה זה לא רק הכלכלה, אלא כל מה שהוא בניין טבעי. אם החרב, התורה, זה הסרת הנזקים החיצוניים, הבניין העצמי, הבניין הטבעי, מכסף, פרנסה, דרך, אישה וכו', זה נקרא שיחה, זה נקרא תפילה, זה נקרא פרנסה. אני חוזר אלינו כדי לסגור את השלב הראשון. אם כן, עבודה, חזרנו למקום מספר אחד, עבודה מביאה פרנסה לעולם. וכמו שכתבנו לאל ולאלן בכמה מקומות, נראה עוד דברים יותר מדוקדקים בעניין הזה. האמת שאולי כדאי להשלים את זה עכשיו, זה דברים חשובים. אם אפשר רגע לקפוץ למקור שמונה, גם בהרחב דבר. אומר הנציב, הרחב דבר אלי העמקות על העמק דבר. אומר הנציב, למה יצחק נקרא יצחק? ידוע שהוא על שם הצחוק. ודוד המלך פרש בתהילים, בנקודה הזאת לא ניגע היום, הוא שבועתו לישחק. יש מקומות שיצחק נקרא יצחק, יש מקומות שהוא נקרא ישחק. אז דוד המלך בתהילים אומר, קורא ליצחק ישחק, ושבועתו לישחק, על שם שחוק. אמנם חז"ל ברבה הוסיפו ופרשו, יצחק לא רק על שם הצחוק, אלא המילה יצחק תחלק אותה לשתי מילים, יצא חוק לעולם. מאז שיש יצחק בעולם, יש חוק חדש בעולם. יותר מזה, ובאמת, ובזה אנחנו הולכים להתמקד עכשיו, איזה חוק יצא לעולם? הגיע לעולם כשיצחק בא לעולם. ולמה דווקא יצחק? כלומר, מה הייחודיות כשיצחק בא לעולם? בכך שהוא הביא את החוק, שתכף נראה מה הוא לעולם. אומר הנציב יותר מזה, ובאמת יש להבין מזה גופה, שדוד אמר ברוח הקודש בספר תהילים, פעם ישחק ושבועתו לישחק. ואילו בדברי הימים אמר אותו המאמר, ושבועתו ליצחק. משמע שיש יצחק ויש ישחק. מקומות שיש ישחק זה דבר אחד, מקומות שיש יצחק זה דבר אחר. וזה לא ניגע היום. מזה מוכרח שיש בזה השם שתי כוונות, ובכל כוונה, כל מקום לפי איך שהוא מופיע שם, זאת הכוונה. אבל בואו נתמקד בנקודה המרכזית שלנו היום. יצחק יצא חוק לעולם. מה הכוונה? ומתחילה יש להבין הפירוש יצא חוק לעולם, שהוא לישנה דמזון, לשון מזונות, חוק הפרנסה. חוק הפרנסה של עם ישראל לא, הוא לא הבורסה, הוא לא כפי אומות העולם, זה סדר אחר. כדי אתה בגמרא במסכת ביצה, והיינו משום די יצחק היה יסוד לפרנסה בהשגחה פרטית על ישראל. בדרך הטבע השתדלות, השגחה פרטית מעל הטבע, בתוך הטבע תפילה. וכמו שכתבתי ברש פרשת לך לך שראינו מקודם, ולהלן בכמה מקומות, וראה הקדוש ברוך הוא בלידת יצחק אופן פרנסת ישראל כאשר יבואר. עכשיו שימו לב, אנחנו נכנסים עכשיו לאופן הלידה שיצחק בא לעולם. אומר הנציב דבר נפלא ביותר. ים ביבור. מערבבים את זה?
זה כבר כך.
זה פטנטים של... עושה לי אשתו, בדקתי, אם הוא לא עושה לי אשתו, אני לא יודעת אם קבל. שימו לב, אומר הנציב, והנה ראוי להתבונן, מה זה עשה הקדוש ברוך הוא? עניין גדול מצחוק שרה. שרה צחקה בינינו, או לא בינינו, הצחוק של שרה הוא פשלה. זה לא היה צחוק חיובי, הקדוש ברוך הוא בא בתרומת על שרה. אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא מנציח את הפשלה הזאת? למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה תקרא לבן הזה יצחק? וחוץ מזה, מה הייתה הבעיה בצחוק של שרה מול הצחוק של אברהם? אנחנו מכירים מונקלוס, רשי, בקיצור, פירושים שונים. הנציב הולך בכיוון אחר לגמרי. תראו נציב. והנה ראו להתבונן. מה זה עשה הקדוש ברוך הוא עניין גדול מצחוק שרה? וגם נכתב בספר, בחומש, תרעומת הקדוש ברוך הוא עליה. ולאו דבר רק הוא. אומר הנציב, פילא פילא פלאות. איזה עומק, זה לא יומן, איזה מחשבה. ולהגיע לזה אינני מבאר דבר הנביא ישעיהו. פסוק בישעיהו, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בו נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, שהוא בחינת צור חוצבתם ממנו, צור הכוונה אבן, ואל מקבת בו נוכרתם. מקבת בור, בור מים, בור אדמה, דהיינו אברהם הוא אבן ושרה היא אדמה, אברהם הוא צור חציבה ושרה היא מקבת בור. אז עוד פעם, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. המשך הפסוק, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קרטיב ואברכהו וארבהו, כי ניחם השם ציון. אומר הנציב, המשיל הנביא את אברהם אבינו לצור חוצב, ואת שרה אמנו לבור נוכר או נוקר, מלשון נקירה, מלשון חור, בור, אומר הנציב, היינו, כמו מי שצמא למים. היה אדם אחד, צמא למים. עכשיו, מה עושה אדם צמא למים בתקופה ההיא? מתחיל לחפור בו. אולי אם הקדוש ברוך הוא יזמן לו, ימצא מים במקום שהוא חופר. ואם לא ימצא מים פה, ימצא מים שם. שאלה, האם מתחת לאדמה יש מים? כן. אז מה בעצם הנס פה, או הפלא פה? שהוא חופר במקום שיש שם מים. כלומר, באופן טבעי מתחת לאדמה יש מים. אבל לא בכל מקום. אז אם אדם חופר במקום מסוים ולא מוצא מים, זה אפשרי. אבל יכול להיות, כלומר, יכול שבמקום הזה הוא לא ימצא מים, אבל במקום אחר הוא ודאי ימצא מים. אם כן, אין כאן פלא על עצם המציאות של מציאת המים כשאני חופרת באדמה. הפלא הוא שבמקום שחפרתי היה בדיוק מים. ולמה לא 2 קילומטר צפונה? זה הפלא. אבל כשאני חוצב בצור, כשאני לוקח אבן ומתחיל לחצוב, מהצור יוצא מים? לא. מהסלע לא יוצא מים. די, מהבור יוצא מים בדרך הטבע. אלא כל השאלה אם כיוונתי למקום שיש המים. מהסלע, מהאבן, לא יוצא מים בדרך הטבע, אלא בדרך נס. מאוד מעניין. אברהם אבינו הוא בחינת חציבה בצור. שרה אמנו היא בחינת חפירת בור. אומר הנציב, ממש מדהים, זה מדהים איך הנציב לוקח תורה, נביאים, גמרא, שעוזר את הכל. מוכיח, היינו צריכים, האמת, היינו צריכים פה לעשות עבודה רצינית, לפתוח את כל המקורות שהוא מביא בשס, במדרשים, בתנך כמובן, ולראות את כל המסילה הזו. יש כאן עבודה עצומה שהנציב עשה. אנחנו ככה כותפים את הפירות, את הדובדבנים, זה התוצאות, אבל העבודה היא עצומה. אומר הנציב, גם איזה גאונות, זה גאונות של ראשון, זה לא גאונות של אחרון, החשבונות האלה. אומר הנציב, היינו כמו מי שצמא למים וקורא בור ומזדמן לפניו שמוצא מים. אין זה פלא, אלא על שמצא לכרות במקום מקור. הפלא הוא שהמקור שהוא חפר, המקום שהוא חפר הוא מקור מים. יש בו נביאת מים. אבל בעצם החפירה שהוא חופר באדמה ומוצא מים, בזה אין חידוש. אין זה פלא, אלא על שמצא לכרות במקום מקור. החידוש הוא המקום, המיקום, שהוא דייק במיקום החפירה. אבל לא בעצם החפירה. אבל אחר שנמצא המקור, אין שום פלא שמוציא ממנו מים. כי הטבע של החפירה באדמה היא שאתה מוציא משם מים. מה שאין כן אם חוצב באבן ויוציא מים, הרי זה פלא בשעת הוצאת המים. הוצאת המים מן הצור היא פלא, היא נס. הוצאת המים מן הבור, מן האדמה, היא לא פלא. הפלא הוא שדייקתי במקום החפירה, אבל במהות אין כאן פלא. אומר הנציב, כך הייתה לדת יצחק. היה הבדל גדול בין אברהם לבין יצחק. סליחה, בין אברהם לבין שרה. שאברהם היה כצור חוצב. כלומר, דבעת ההולדה היה יבש כעץ ואבן. אברהם אבינו מבחינה ביולוגית, בגיל שלו, לא היה אפשרי באופן טבעי שיצא ממנו ולד לעולם. זה לא יכול להיות. הוא היה קשה כמו עץ. זהו. גמר את השלב שלו. סיים אותו. ומכל מקום הוליד. מה שאלכן שרה, לפי חז"ל במדרשים היותר מדויקים, וזה מי שידק אחרי זה בפסוקים, אולי נראה תכף הערה, מדויק בפסוק, מה שאלכן שרה הייתה כמקבת בור. שרי נעשית ילדה. חז"ל אומרים ששרה חזרה להיות נערה. אז בהתחלה היה צריך למצוא את מקום החפירה. אבל אחר כך זה כבר היה בטבע שהיא תלד. כי כבר הוא יחזיר לה את נערותה. ולכן היא אמרה, אם רגע נפתח את הפסוקים, כשהקדוש ברוך הוא בא ומספר, אז כתוב כך, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. עכשיו שימו לפסוק הבא. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אני עכשיו הייתי זקנה, אבל חזרתי לא צעירה. אז עכשיו כשאני צעירה, כשהקדוש ברוך הוא עשה אותי צעירה מחדש, זה טבעי שאני ילד בן. אבל ואדוני אברהם, הוא עדיין זקן. אני הייתי זקנה, הפכתי לצעירה. הוא זקן, נשאר זקן. אז הוא כמו סלע. להוציא מים ממנו, להוציא יצחק ממנו, זה כמו לחצוב, זה כמו לחצוב בסלע. אבל להוציא מים ממני, להוציא את יצחק ממני, יש בזה כבר צד של טבע. עכשיו, איך כל זה קשור לפרנסה? יוצא לפי זה, רק נסכם את השלב הזה. שלדעת יצחק מאברהם, היא כולה נס. לדעת יצחק משרה, היא כבר טבע. מדהים. אבל רגע, עוד לא סיימנו את החשבון. ואמר ישעיהו הנביא, שיש לנו להביט על זה. מה זאת אומרת? הביטו. מה זה הביטו? להביט על משהו זה אומר שההנהגה שהקדוש ברוך הוא הביא את המציאות שנקראת יצחק לעולם, יצחק אבינו, ההנהגה הזאת היא הנהגה שהולכת איתנו כל ההיסטוריה. אז אנחנו צריכים להביט איך יצא אבינו יצחק לעולם. יצא חוק לעולם. מהו החוק שיצא לעולם בזכות יצחק? החוק הוא שבזיווג שממנו יצא יצחק, יש שילוב בין נס אברהם לטבע שרה. אברהם, נס גמור. שרה, טבע. כשהקדוש ברוך הוא כמובן התגלה דרכו. זה נס, אבל זה סוף סוף טבע. כי היא כבר היא נערה.
אבל גם זה שפתאום נתן נערה,
נכון,
גם נס.
אבל אחרי שיש נס היא טבע. היא כבר טבע. הנס, כמו שאמרנו, זה שחפרתי במקום. אבל עצם זה שאחרי זה ילדה, זה כבר היה לא נס. לכן היא אומרת על עצמה, כמו שאני קורא שוב. נכון, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. אבל אדוני עדיין זקן, ואדוני זקן. בוא נראה עוד טיפה, זה יתברר יותר. והיינו, עוד פעם, ואמר ישעיה הנביא, שיש לנו להביט על זה, והדבר מובן, כי הבתה זו באה לתועלת מוסר לנו. והיינו, שמזה שרצה הקדוש ברוך הוא שתהיה לדת יצחק בזה האופן, מובן שכמו כן, כמו כן, עיקר פרנסת ישראל, הבא על ידי השגחה פרטית, כן היא. דיינו, אם יצחק הוא עמוד הפרנסה, הוא עמוד העבודה, הוא עמוד התפילה ועמוד הקורבנות בתוך הפרנסה, מה זה אומר? זה אומר שהזיווג שממנו יצא יצחק, שהוא הזיווג, החיבור, בין הנס של אברהם לטבע של שרה, הוא בעצם הזיווג להופעת הפרנסה בעולם. שהוא הטבע בהשתדלות המעשית עבודה, והנס של ההשתדלות הרוחנית, שהוא נס ביחס לטבע, תפילה וקורבנות. אני קורא את לשונו. היינו, ראשית השפעת השם הוא ניסי. מדוע? משום שבא על פי מעשיו של אדם. זה לא נורמלי שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו פרנסה על פי המעשים. והם שמעו תשמעו ונתתים את ארצכם בעיתו. יהיה גשם אם תלכו בדרך השם. מה הקשר? איפה ראינו שגשם תלוי במעשים רוחניים? לכן נקודת המוצא היא נס. וזה אינו טבע הרגיל על ידי כוכבי לכת המושלים בארץ. וכמו כן כתב הרמב"ן בפרשה בחוקותיי, וזה לשונו, כי כל אלה הברכות כולם ניסים. כי אין בטבע שיבואו הגשמים בעשותינו החוקים והמצוות. ראית עוד עם שיורד גשם כשהוא מקיים מצוות, יש בצורת כשהוא מקיים מצוות? לא. ולא שיהיה הכל הפך מפני זרענו בשנה השביעית, ואנחנו זורים בשביעית, יהיה בצורת, וכו'. וכו', הרמב"ן חוזר על זה בכל מקום. אומר הנציב, ואין הכוונה לניסים נגלים, כי הרי סוף סוף זה לא נס נגלה. כי אתה תמיד יכול להסביר את העננות שהוריד הגשם באופן טבעי. שהרי אין לנו ניסים נגלים בכל יום, אלא השפעת פרנסה לפי מעשים ונס, ודומה לחוצב בצור שהיה בתחילת לידת יצחק. מה שאין כן סוף מעשה פרנסה בא על ידי השתדלות האדם מישראל, כמו בכל אדם. וכדי שתהיה פרנסה לאדם, הוא צריך להתחיל באברהם ולהמשיך בשרה. הוא צריך להבין שהמקור של הכל הוא נס, על פי הפעולות שלו, הקדוש ברוך הוא ישגיח עליו, ולכן חלק מהפעולות שלו זה תפילה וקורבנות, בזמן המקדש, ואחרי שהוא מבין את זה, שהכל בהשגחה פרטית בנס, עכשיו הוא צריך ללכת לעבוד. הוא לא יכול לשבת בבית ולהגיד, הקדוש ברוך הוא ישלח לי כסף. זה לא הולך ככה. אז השילוב של הנס של אברהם פלוס הטבע של שרה, זה בעצם בא לבטא את צורת ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בפרנסה של ישראל. אומר הנציב נפלא. ונחזה עוד, דאף על גב, שבעת ששמע שרה מאברהם שתלד, כמו שכתוב לאל בהתחלה, לא צחקה כלל, והאמינה, כי לא ייפלא מהשם לתת הריון גם לאבן, כפי שכתוב בהתחלה. באים המלאכים, אומרים להם, ויאמר, שוב ושוב אליך כעת חייב, הנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. בפסוק הזה לא כתוב, את יצחק שרה. כתוב, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. בשלב הזה, שניהם אבן. שניהם כמו צור חוצב. שניהם נס. עכשיו מופיע הפסוק שוקף פרשת המים. ותצחק שרה בקרבה אלמור. פתאום שרה מסתכלת עליה, על עצמה. כשבהתחלה הייתה אבן, פתאום היא רואה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. פתאום היא רואה שמי אבן היא הפכה לבור. לאדמה. מי נס היא הפכה לטבע. אם כן, ונחזה עוד, דאף על גב שבעת ששמע שרה מאברהם שתלד, כמו שכתוב לאל, לא צחקה כלל. והאמינה כי לא ייפלא מהשם לתת הריון גם לאבן. אבל מכל מקום, כאשר ראתה כי הייתה לה עדנה, ועכשיו אצלה זה כבר טבע, צחקה. על מה היא צחקה? על שאדוני הזקן? מה זאת אומרת צחקה? אומר הנציב, זה פשוט מפליא. אומר הנציב כך, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את יצחק לעולם, הוא יביא דרך נס. אז גם אני וגם אברהם נהיה כמו צור חצוב. אבל אם הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה אותי טבע, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיצחק יבוא לעולם דרך טבע. אז אם צריך לעשות השתדלות טבעית, אז למה אברהם נשאר זקן? אז למה אברהם הוא נס? תרגום מונקיוס לפרנסה. אם אנחנו צריכים לעבוד ולהתאמץ בשביל הפרנסה, טבע, אז לא צריך תפילה. אין צורך בתפילה. כי סוף סוף הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד פיזית, בפועל, בעולם המעשה. לכן הקדוש ברוך הוא כעס על שרה. את לא מבינה שדרך הפרנסה לעולם מופיעה דרך הטבע והנס ביחד? מה, את חושבת שאם הקדוש ברוך הוא הפך נס לטבע, אז עכשיו הכל טבע? מה פתאום? גם כשנראה לנו שהכל טבע זה נס. אני קורא. ונחשב לה לחטא. והגיע לה העונש שאחר כך כשילדה ונודע לה בבירור שכן הוא, שהקדוש ברוך הוא מגלה נס בטבע, מכל מקום עדיין לא האמינו אומות העולם כל כך. כמו שחשבו שזה בא שיצחק הגיע ממקום אחר. וזה גרם לה הרבה מרת נפש, היא לא הבינה שיש בתוך הטבע נס. עד שבהמשך הימים הבינו הכל והאמינו ככנו. ובפרט שיוסף, כשאברהם הוסיף ללדת מקטורה וכו'. אני מדייק לקטע הבא, בזה נעצור את הקטע הזה. כזה ממש הרע לנו. סיכום. אם היה הרצון שתהיה פרנסת ישראל הכל דרך נס, היו מאמינים בבירור, כמו שהיה במדבר, במן. אתה כבר יכול מנהיג את העולם בפרנסה בישראל. איך אנו מתפרנסים? על ידי תפילה וקורבנות, שום השתדלות מעשית, שום עבודה. אבל להיות והקדוש ברוך הוא רוצה, אבל כאשר הרצון האלוקי שתהיה הפרנסה מגיעה בסוף בדרך הליכות הטבע, היות ושרה הפכה מזקנה לצעירה, אז זה הפך כבר לטבע. עכשיו נחלשה האמונה בנס, עכשיו אנחנו לא מספיק מעריכים את התפילה כפועלת על הפרנסה. שוב, אין האמונה חזקה בלב שתחילת ההשפעה באה על ידי עבודת הקורבנות ותפילה, ושיראה מעשים טובים. ואז אנחנו חושבים וכסבורים שהעיקר הוא מעשה ידינו. זאת הייתה הבעיה של, בצחוק של שרה. ולכן הקדוש ברוך הוא בא בטענה לצחוק של שרה. כי שרה לא הבינה איך יכול להיות שאם הקדוש ברוך הוא מצפה לפעול בתוך הטבע, עדיין זה נס. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי לך לעבוד, מה הקשר שהוא אומר לי לך תתפלל? זה מה ששרה לא הבינה.
לא הבינה בנס?
לא הבינה איך הנס פועל בתוך הטבע. איך המקור לטבע הוא הנס. אם הכל הוא נס, אז הכל הוא נס. אם הכל הוא טבע, הכל טבע. אז תחליט הקדוש ברוך הוא. אם אברהם הוא אבן ואני אבן, אין לך בעיה לעשות נס. בסדר? ישרק יבוא לעולם. הפרנסה תבוא על ידי תפילה. השגחה פרטית, אלוקית, לא קשורה לעולם הזה. אם עשית אותי טבע, אז אתה רוצה שזה יופיע בדרך הטבע. אז באדוני זקן, אז תחליט מה אתה רוצה. אז למה הוא, אדם אברהם אבינו עדיין זקן? תהפוך גם אותו לנער צעיר. אז הכל יבוא בדרך הטבע. אז מה הייתה הטעות של שרה? שלא הבינה לפי הכיוון הזה. שהאופי שהקדוש ברוך הוא משפיע השפע של טוב בעולם בנוגד בלי קשר להסרת הנזקים על ידי החרב והתורה, נחזור אליה עוד מעט. שפע הטוב בעולם מופיע על ידי מאמצים בעולם הזה, השתדלות מעשית, ועל ידי תפילה. השתדלות מעשית שלה, כשהמקור הוא אברהם. והעונש מזה, כי גם אחר שאנו מתבוננים ורואים שכן הוא רק ניסי בהשגחה פרטית, כמוסה בסדר הטבע, וכו'. מכל מקום, עובדי האלילים הקדמונים לא מאמינים, טוב, נעזוב את זה. אם כן, איזה חוק יצא כשיצחק נולד? יצחק יצא חוק לעולם. איזה חוק? החוק הוא שלמרות שאנחנו חייבים לעשות השתדלות טבעית, כי אנחנו סוף סוף בעולם הזה, המקור של השתדלות הטבעית הזאת הוא נס. הוא תפילה. אני חוזר לנציב מקור אחד. עבודה מביאה פרנסה לעולם. איזה עבודה? קורבנות. תפילה. במי זה בא לידי ביטוי? ביצחק, שכל הווייתו היא שילוב בין תפילה לבין פרנסה לבין מאמץ טבעי. הנס של אברהם והטבע של שרה.
אתה מדבר על יצחק עכשיו, מעבר לזה יש עוד מקומות.
ודאי ודאי, הנציב חוזר על זה כל הזמן, תכף נראו לה בהמשך. ועזרע יצחק בארץ עם השערים, תכף נראה את הדוגמה הטובה ביותר. כבר נסגור את החלק הראשון, עוד טיפה, בוא רק נשלים לפחות את ההתחלה. גמילות חסדים, זה העמוד השלישי. אם כן, העמוד הראשון תורה, העמוד השני עבודה, העמוד השלישי גמילות חסדים. עבודה, הסרת הנזקים, סליחה, תורה, הסרת הנזקים מבחוץ. תפילה, שפע טבעי מבפנים. אם אפשר לומר, התורה מסירה את הנזק, סור מרע. תפילה היא עושה טוב, מביאה טוב לעולם. האטמוספירה, המסגרת שבה כל זה צריך להיות, גמילות חסדים. נפתח את זה בהמשך, אם תרצו, אני לא ממש נגיע לזה היום. גמילות חסדים, נוצר שלום. שלום בין הבריאות. היום לא נתמקד כל כך בגמילות חסדים, כי לא יהיה לנו את הזמן. כמו שנתבאר, יש פרשת נוח, בהרחב דבר ובכמה מקומות. אם כן, לשלושה עמודים העולם עומד, עמוד התורה, עמוד העבודה, עמוד גמילות חסדים. התורה מסירה נזקים, העבודה מביאה שפע, ואת גמילות חסדים יוצר את כל המציאות הזאת ברמה חברתית ציבורית. אומר הנציב, מתקדמים. והנה עוד יבואר שהקדוש ברוך הוא מתנהג בהשגחתו בשני אופנים. פעם בדרך הטבע. לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך הטבע. רק על פי הטבע. הלכת לעבוד, יש לך פרנסה. לא הלכת לעבוד, אין פרנסה. הלכת לעבוד ויש פרנסה, הכל בדרך הטבע, לפי ההשתדלות. יצאת למלחמה, התאמנת לפני הקרב, ניצחת את האויב. הכל לפי ההשתדלות, ולכן לפעמים במלחמה יש נפגעים, גם אם אתה מנצח. אז יש הנהגה אחת, שהיא הנהגת הטבע. שהקדוש ברוך הוא מתנהג פעם אחת בדרך הטבע. ובשימת עין להסב הטבע למרכז הרצון, האלוהי, ומידה זו נקראת מלכות. על פי הקבלה, המידה הזאת נקראת מידת המלכות, שהיא ההשקה בין המידות היותר אלוהיות נס לבין העולם שלנו, שהוא עולם הטבע. ופעם בדרך תפארת למעלה מהטבע ממש. לפעמים אגב אנחנו מנהיג את העולם בדרך הטבע, לפעמים בדרך נס בטבע. וזה תלוי בכוח המקבל, זה תלוי באדם. וכאן העיקרון הגדול, באותם הפנים, באותם פנים שהאדם מתהלך לפני השם, אם האדם מתהלך לפני השם לא רק בטבע אלא בנס בטבע, הוא מאמין שהוא ימצא את הזיווג גם מכוח התפילה, אז הקדוש ברוך הוא יפעל בהשגחה פרטית שימצא את זיווגו יתר ביתר קלות מעבר לטבע. אבל אם הוא מאמין שהכל השתדלות, אז אם אלה הכל יהיה השתדלות, אז יהיו עיכובים. אז באותם פנים שאדם מתהלך לפני השם, כך ההשגחה מבטת עליו באלו הפנים. כמה הם הפנים לפנים. עכשיו אנחנו מגיעים לאברהם, יצחק ויעקב בצורה מסודרת. מעתה יש לדעת עוד. אם כן, העיקרון הראשון, אם לא היינו משלימים את העיקרון הזה במקומות אחרים, שהקדוש ברוך הוא סידר את ההנהגה שלו על ישראל בעולם בשלושה ממדים, שלושה, נקרא לזה שלושה עקרונות, תורה, עבודה, גמילות חסדים, שהם בעצם משפיעים על הרבדים שהם נקראים רבדים של תורה, עבודה, גמילות חסדים ברובד הטבעי. התורה היא חרב כנגד המזיקים, התפילה היא שפע במקביל הפרנסה, וגמילות חסדים היא יותר ההרמוניה החברתית. נעזוב את זה כרגע. מעתה יש לדעת עוד דאף על גב שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, שלושתם עסקו בשלושת עמודי השגחה אלו, ודאי שכל אחד מאבותינו עסק גם בתורה, גם בעבודה, גם בגמילות חסדים, אבל כל אחד מהם השתדל יתר מההשתדלות הנורמלית בתחום אחד. דהיינו, כל אחד מאבותינו השתדל בשני תחומים כפי שראוי להשתדל. אבל בתחום אחד הם השקיעו יותר, השתדלו יותר, התאמצו יותר. ולכן היות והם התאמצו יותר בתחום הזה, כל אחד בתחום שלו, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם ברכה באותו תחום יותר מאשר ההשתדלות שלהם. והשגחה פרטית ממש. מעתה יש לדעת עוד, דף אגב שאבות שלושתם עסקו בשלושת עמודי השגחה אלו, מכל מקום, כל אחד מהם יצטיין בעמוד אחד. דהיינו, אני יודע שאפשר גם להסביר על שלושה דברים העולם עומד יחס לאבותינו בצורה אחרת, אבל אנחנו לומדים את הנציב, והנציב שיטתי מוכיח את זה לאורך כל פירושו בתורה. אומר הנציב, התכונה המרכזית של אברהם הייתה תורה. אנחנו רגילים לחשוב שחסד, אבל הנציב הולך בכיוון אחר, תורה. אברהם בתורה, שהוא הראשון שהחל להיות עמל בשקידתה. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. בגיל 52, אומרים חז"ל, התחילו שתי קהיליותיו נעשות לו כשני רבנים ועמל בתורה. אומר הנציב בספר שמות, נא לכתוב את המקור הזה, להשלים את זה אחר כך, ספר שמות פרק ג' פסוק ו', מה הייתה ההשתדלות היתרה של אברהם בתורה? אומר שמות פרק ג' פסוק ו', אומר הנציב, שהקדוש ברוך הוא התנהג עם האבות למעלה מן הטבע בפרט אחד. היינו, לא רציתי להוציא חוברת לשיעור הזה, לכן כבר לא היה לי כוח לצלם, אבל תשלימו את זה אחר כך. ספר שמות פרק ג' פסוק ו', שהקדוש ברוך הוא התנהג עם האבות למעלה מן הטבע בפרט אחד. היינו, עם אברהם אבינו במלחמה הוא מגן לפני כל כמיו. נא לא לשכוח מאיפה יצאנו. יצאנו מכך שאברהם אבינו ירד למצרים לפרעו, ופרעו לקח את שרי, והקדוש ברוך הוא הביא נגעים גדולים על שרי. מדוע? כי הייתה אשת אברהם, לא כי היא שרי, כי אשתו של אברהם. דהיינו, כל מה שקשור למלחמה מול מזיק, כמו פרעה שרוצה להזיק את שרי, הוא תוצאה של כוחו של אברהם, שהוא תוצאה של כוח התורה של אברהם. מסביר הנציב, היינו, עם אברהם אבינו במלחמה הוא מגן לפני כל כמיו, וזה היה בזכות התורה שלמד אברהם אבינו בכוח למעלה מן הטבע. למה אברהם אבינו למד תורה למעלה מהטבע? תשובה, כי לא היה לו מכון מאיר. דהיינו, וזה היה בזכות התורה שלמד אברהם אבינו בכוח למעלה מהטבע. זה מקור חשוב, חבל שלא נכנס פה בדף כלי המקום. באשר לא היה לו רב. אתה יודע מה זה ללמוד תורה בלי רב? אין לו רב, אין לו מקור עניקה. אז מי הרב שלו? הוא בעצמו. נעשו קהילותיו כשני רבנים. כל מי שלמד פעם תורה מעצמו יודע כמה זה קשה. הדוגמה הטובה ביותר, כל מי שלמד פעם גמרא לבד, כשהוא התחיל ללמוד גמרא, התחיל ללמוד לבד, יודע איזה שבירת שיניים הייתה לו. הוא יודע שכשהוא נכנס לשיעור של רב בגמרא, הרב מסדר לו עיקר תפל, עקרונות וכו'. אבל כשהוא לומד לבד, הוא ילך לאיבוד. מה הייתה ההשתדלות למעלה מן הטבע של אברהם בלימוד תורה? שלא היה לו רב. ונעשו שתי קהילותיו כשני רבנים. יותר מזה, לא רק שלא היה לו רב והוא למד לבדו, אלא והוא שם לילות כימים, הוא למד בהתמדה בלי הפסקה, כמעט לא ישן. ונבו קהילותיו חוכמת התורה. זאת הייתה השתדלות של אברהם אבינו בכוח התורה למעלה מהטבע. אני חוזר למקור אחד, אברהם בתורה שהוא הראשון שהחל להיות עמל בשקידתה. במה בא לידי ביטוי העמל? א', בלי רב, ב', יום ולילה. כאשר יבואר בפסוק וישמור משמרתי וכו', וכדאית במסכת עבודה זרה, דשני אלפים תורה התחילו מעת שאברהם אבינו בן נבט שנה. דיינו, הוא נולד ב-1948, התחיל ללמוד תורה על ידי שתי קהילותיו שנעשו לו כשני רבנים בגיל 52. זה בדיוק סוף 2000 תור, תחילת 2000 תורה. אם כן, מתי מתחילות 2000 שנות תורה, 2000 תורה, 2000 תורה, 2000 משיח? מתי מתחילות 2000 שנות תורה? כשאברהם אבינו מתחיל ללמוד תורה. אז מתחילות שנות תורה בהיסטוריה, 2000 שנות תורה. ואיתה במדרש רבה, שהיה בכל לילה יושב והוגה ומעיין, עד שהיו כליותיו נובות תורה. הוא אומר הנציב, ומשום אחי, אף על גב שהיה מושגח גם בפרנסה, בשלום ובכבוד, ודאי, מכל מקום, כל הסיפורים הכתובים בו, אולי לא כל הסיפורים, אבל הרוב המוחלט של הסיפורים שהתורה מספרת על אברהם אבינו, זה מאבקים. כשהוא יורד לרעב לפרעו, והנגע את פרעו, אחרי זה כשהוא הולך להביא מלך, וגם שם חוטפים את שרה. כמובן, הדוגמה הטובה ביותר, מלחמת ארבעת המלכים החמישה, כשלא תשבוי והוא צריך לצאת למלחמה ונצח את חמשת המלכים, סליחה, את ארבעת המלכים. מכל מקום, כל הסיפורים הכתובים בו באברהם, היו שהצילו הקדוש ברוך הוא במלחמה, כנגד הטבע. אברהם אבינו, כשהוא שומע שלא תשבוי, הוא לא עומד וקורא תהילים, הוא לא מתפלל. לפי הכיוון שנציב, ברור למה לא. כי הנקודה שלו זה כוח התורה. וכוח התורה זה החרב, והחרב זה צבא. אז אתה הולך עכשיו להילחם. אבל אתה הולך להילחם מכוח התורה. הרבנים שלך, הכליות שלך, הולכים עכשיו לכבוש את דמשק ולהוציא את לוט מהשבי. שבא בכוח החרב של תורה להקות כל קמיו בדרך נפלאה. סוגריים, שאלה עתיקה. למה לא מסופר בתורה שאברהם אבינו ניצל כשנמרוד זרק אותו לאש? אור כסדין. נכון? זה לא מסופר בתורה. פעם שאלה אותנו גננת את השאלה הזאת. למה הסיפור הזה לא כתוב בתורה? זה חזל אומר במדרש. ויצא אור כסדין. איזה אור כסדין? נמרוד זרק אותו לאש והוא ניצל. למה? למה זה לא כתוב בתורה? אומר הנציב ברחב דבר, מקור 2, והנה הראשונים, זכרונה לברכה, התעוררו על שלא נתפרש בתורה הנס הנפלא של אור כסדין. זה פלא? למה לא? אומר הנציב, איזה יופי. אבל בדברנו יבואר שהוא משום שהיה הנס הזה קרה עוד קודם שלמד תורה. ולכן, היות והתורה רוצה לספר לנו על אברהם שהוא עמוד התורה בישראל, אז כל מה שקרה לו לפני שהוא למד תורה זה לא התכונה של אברהם. אז זה לא מעניין אותנו. דרך אגב, מכאן הרווחנו עוד משהו. שכל מקום בתורה או בתנך כולו שיהיה כתוב אלוהי אברהם, מה הכוונה? שכרגע הקדוש ברוך הוא משגיח על פלוני, שפלוני הוא בנו של אברהם, דהיינו מכוח התורה. וכל מקום שיהיה כתוב אלוהי יצחק זה כוח התפילה, וכל מקום שיהיה כתוב אלוהי יעקב זה כוח החסד, וכל מקום שיהיה כתוב שלושתם כמו בסנה זה שלושתם. זה לא לחינם. כשאנחנו אומרים בתפילה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהינו ואלוהי אבותינו, זה כללי. אלוהי אברהם, כוח התורה. אלוהי יצחק, כוח התפילה. אלוהי יעקב, כוח החסד. אלוהי אברהם, כוח החרב, כוח התורה, מה שמאפשר לנו להיפרע מן המזיקים, להילחם במזיקים, לסלק אותם. ממלחמה מול אויב, עד יצר הרע ומחלות וכו'. אלוהי יצחק, פרנסה. שהמשבר הכלכלי הזה ייפטר. שיש שפע במשפחה. שסוף סוף נתחתן. אלוהי יעקב, שלום, גנות חסד. זה לא סתם, מה זה סתם מילים. אלוהינו ואלוהותינו זה כותרת כללית. ואלוהי אברהם צריך להתכוון לזה, ואלוהי יצחק למשהו אחר, אלוהי יעקב, אם היה זמן, היינו עוברים עכשיו לפחות על חומשים בפרשית שמות, היינו מגלים דברים מופלאים. באיזה מקומות התורה משתמשת בגדר שנקרא אלוהי אברהם? ולמה דווקא שם? באיזה מקומות אלוהי יצחק? איזה מקומות אלוהי יעקב? איזה מקומות אברהם ויצחק? אלו מקומות יצחק ויעקב? אלו מקומות אברהם ויעקב? אלו מקומות שלושתם? זה מדויק מאוד. שיעורי בית, תעשו את העבודה. איפה הוא ברק? ברק, 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 איך השיעורי בית? כי המשך לשיעורי בית הקודמי. רגע, אנחנו באמצע, בואו נמשיך ליהנות מזה. אומר הנציב 2, היות והנס הזה של אור כסדין היה קודם שלמד תורה, ומשום אחי לא היה ככל הניסים שהיו עמו להקות אויביו, אלא שהוא לבדו ניצל. ולכן אומר נציב כל כך בפשטות, ואם כן, אינו מדרך כוונת התורה בספר הישר. התורה לא רוצה לספר על מקרה שקרה לאברהם, שהוא לא מתאים לתכונה האברהמית. אז האם אברהם אבינו נזרק לאור כשדים, לאש וניצל? כן. האם זה מעניין אותנו בתורה? לא. למה? כי זה לא הכוח של אברהם. כל זמן שהוא לא למד תורה, אז ההצלה שלו מן המלחמה או מהאש לא הייתה בכוחו. אומר הנציב, וזה מה שחזל רמזו בבראשית רבה. אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אומרים חזל, פרשו חזל, שבשעה שיפיל נמרוד את אברהם לכבשן האש, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אחות לנו, זה אברהם, שאיחה את כל באי עולם, לאחות מלשון לחבר לקשר. אז כשאברהם אבינו נזרק על ידי נמרוד לכבשן, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים במרכאות, הכל כמשל, אחות לנו קטנה, יש לנו אדם עכשיו שנמצא באש, שאיחה כל באי עולם. ולמה הוא קטן? שעדיין היה קטן. נו, ואז מה? ושדיים אין לה, מה הכוונה? שלא היה לו ממי ללמוד תורה. אין לו מקור יניקה. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? איך נציל אותו עכשיו מהאש? ביום שגזר עליו נמרוד לרד לתוך כבשן האש. כוח אברהם עוד לא הגיע לעולם? אז איך הוא ינצל? אז הקדוש ברוך הוא הציל אותו. אבל חזל שואלים, הקדוש ברוך הוא שואל, איך אני אציל את אברהם? זה היה לפני גיל 52. אחות לנו קטנה, קטן. זה מדרש, זה לא המצאה של הנציב. זה מדרש. נחזור. יצחק. יצחק הצטיין בעבודה, שהיה עולה תמה. עבודה הכוונה, נקיות, תפילה. ובילקוט פרשת שלח לך איתה שהיה יצחק שקוע תמיד בתפילה שהיא במקום עבודה. על כן באו כל הסיפורים שהצטיינה השגחה לה בפרנסה. דרך אגב, אמרנו השבוע אחרי אחד השיעורים דבר שלא שם לב אליו. שכונת מאה שערים נקראת מאה שערים כי היא הוקמה בשבוע שבו כתוב בפרשת השבוע ועזרה יצחק בשנה היא מאה שערים. אם כן, על מי מסופר שזרה, שעבד בשדה, בחקלאות, על יצחק? ודרך אגב, יש מדרש שנקרא מדרש חפץ, לא מצאתי את הספר הזה, אבל בנחמה לבו, בספר שנחמה לבו זה מופיע, ושם היא מביאה מדרש חפץ על יצחק, על הפסוק הזה, ועזרה יצחק בארץ צי ואמצא בשנה מאה שערים, מביאה נחמה לבוביץ', גדולים צדיקים, בלשון המדרש, גדולים צדיקים שעוסקים ביישובו של עולם. מי הוא האבא שעוסק ביישובו של עולם? יצחק. איך? עבודת האדמה. אם כן, שכונת מאה שערים הוקמה על שם עבודה כפשוטו ותפילה וקורבנות שיצחק עשה. וידך זילמו, מבינים למה רומזים? באמת? זה יצחק. זה יצחק, יצא חוק. לא רק כנס של אברהם, גם הטבע של שרה. יעקב הצטיין בגמילות חסדים למעלה מטבע האדם, כמו באופן שמירת צון לבן. לגבי שמירת צון לבן, גם פה לא רציתי יותר מדי להאריך, אבל נא לכתוב מקור אחד, יש הרבה מקומות. בראשית, פרק למד, פסוק כף תת, כשיוסף נולד ויעקב אבינו רוצה לעזוב את לבן, אז הוא קורא כמובן ללבן ואומר לו תשחרר אותי, ועד אחד הפסוקים אומר כך, פסוק כ"ט, פרק ל', פסוק כ"ט, ויאמר אליי, ויאמר אליו, יעקב אומר ללבן, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך השם אותך לרגלי, ואתה מתי יעשה גם אנוכי לביתי. אומר הנציב, ואת אשר היה מקנך איתי בשמירה יתרה. מה זה אשר היה מקנך איתי? אומר יעקב ללבן, אתה יודע שאני שמרתי על הצום שלך יותר מאשר רועה צום רגיל. התנהגתי בגמילות חסד אפילו עם בעלי חיים, לא רק עם בני אדם, וגם עם בעלי חיים הרבה יותר מה שמקובל על ידי כל רועה צום אחר. אני קורא, ואת אשר היה מקנך איתי בשמירה יתרה יותר מעבד נאמן לאדונו. היה אוהב ומרחם את הצאן. כי עניין הדעית בשיר השירים פרשה א' על הפסוק, מאחר עלות הביאו לראות שהיו הגדולים משגיחים על הצאן בחמלה רבה. וכך אמר יעקב, שלבד אשר עבדתיך עוד היה מקנך איתי בשמירת הצאן עצמם, מצד חסד ורחמים על בעלי חיים. וזה גרם כי גדלו יותר בטוב. אם כן, התנהגתי בחסד אפילו כלפי בעלי חיים יותר מאשר הממוצע, יותר מאשר הנורמלי. כמו שאברהם אבינו השתדל יותר בתורה, ויעקב אבינו ויצחק אבינו השתדל יותר בתפילה, ואז יעקב אבינו השתדל יותר בחסד, ולכן הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם מלמעלה מן הטבע. ובזה הראה יעקב מידת החסד והרחמים למעלה מדרך אנושי, להיות משליך נפשו מנגד כל כך בשביל טובת אדם ואמונה ובשביל צער בעלי חיים. ובזו המידה היה מתייחס יעקב גם כן. ויברך השם אותך לרגלי, לא בשביל זכותי לבד, אלא בשביל עמלי והשגחתי היתרה. סייע הקדוש ברוך הוא, הוא ברך גם הוא. אתה ידעת שבהתחלה היה לך מעט, כי מעט אשר היה לך לפניי, ובזכות ההשתלות היתרה שלי בחסד, אפילו כלפי בעלי חיים, ויפרוץ לרוב, ויברך השם אותי, אותך לרגלי. ועוד כמה מקומות, הנציב חוזר על זה. אם כן, יעקב הצטיין בגמילות חסדים למעלה מטבע האדם, כמו בשמירת צאן לבן, ועוד יבואר במקומו. על כן הצטיינה השגחה עליו בנצירת שלום למעלה מן הטבע, כמו מול לבן, כמו מול עשיו, כמו בתוך המשפחה, המאבק בתוך בין האחים וכו'. רק נסכם את החלק הזה, הנה עוד כמה שורות. וחז"ל ראו והתבוננו על כל זה. אומר הנציב, כל מה שאמרנו עכשיו אפשר לסכם בגמרא אחת, במאמר בגמרא, מאמר אחד בגמרא, מסכת פסחים, מאמר ידוע לכל. וחז"ל ראו והתבוננו על כל זה ואמרו בפסחים, כל אחד מאבותינו קרא לבית המקדש בשם אחר. בית המקדש הוא מקור השפע לעולם, הוא מקור האור לעולם, ברוח ובחומר, לכלל ולפרט. איך קרא אברהם אבינו לבית המקדש? אר. איך קרא יצחק? שדה. איך קרא יעקב? בית. אומר הנציב, לפי מה שאמרנו עכשיו, הכל ברור. ואמרו בפסחים, דאברהם אבינו קרא להר הבית אר, ויצחק ראו שדה ויעקב קראו בית. עד לכאן הגמרא. מסביר הנציב, היינו משום דאברהם אבינו ראה משם השגחה במלחמה, על כן המשילו להר שהוא מסוגל לניצוח. כשאתה עומד על ארבע מלחמה, אתה בשטח שולט, אתה כובש את האויב. אם אתה בעמק, אתה במקום נחות, אתה בבעיה. אז אברהם אבינו ראה בהר הבית, בבית המקדש, ראה בו אר, ראה בו מקום של מקור המלחמה, ראה בו מקום של מקור החרב, שהיא תורה, ומכוח זה כמובן הניצחון על כל המזיקים. יצחק, ברור, ראה משם שפע פרנסה, על כן קינאו בשם שדה. ברור, השדה זה החקלאות, זה התבואה, זה הפרנסה, זה השפע הכלכלי. ויעקב קינאו בשם בית, שהוא הגורם לשלום לדרים בו יחד. בית מייחד את כל, את כל הבאים לבית, הבעל, האישה, הילדים וכו'. כל זה יבואר עוד בכל עניין וסיפור ברצות השם. עד לכאן העיקרון. עכשיו יש הרבה יותר התפרטות. שאלות, בבקשה.
איך מתבטא גמילות חסדים בשמירת צאן לבן?
שהוא שמר על הצאן מעבר לנורמלי. היה מקנך איתי. אני הייתי חושב שיעקב אבינו היה רב רואה הצאן. זה היינו מה שקוראים היום מנהל המראה. אבל מי שהיה רואה בפועל את הצאן, זה אנשים אחרים, עובדים תאילנדים או משהו כזה. לא, יעקב אבינו הוא שומר על הכבשים בעצמו. מי שרוצה ורוצה להרחיב על הדבר הזה, האמת שהייתי רוצה קצת להמשיך את השיעור הזה, לא היום, אולי בפעם הבאה. יש נציב הרחב דבר בתחילת פרשת נוח. מה זה גמילות חסדים? מה זה בן אדם לחברו? מה זה שלום בין הבריות? נציב חשוב מאוד בהרחב דבר בתחילת פרשת נוח, נא להסתכל שם. כן, רבי. לפי הכיוון הזה לא. הנציב מוכיח ממדרשים, מפסוקים, מגמרות. למה אנחנו לומדים את כל זה? תגידו, מה אתה מסבך אותנו עכשיו? תשובה. אם אנחנו מבינים שההתמודדות עם כל המזיקים היא דרך כוח התורה, כי זה המנוע, זה מקור העניקה, זה מקור הכוח, זה האופי. אז אם אנחנו רוצים לנצח את אויבינו מכל הסוגים, אנחנו נתאמץ יותר בכוח התורה. ולכן זה לא מקרה שיהושע יוצא למלחמה, אז שם חזן אומרים בגמרא על פי הפסוקים, שהמלאך בא בלילה ואומר לו, למה ביטלתם תורה? אומר שם רשי במקום, ביום נלחמים, בלילה לומדים. למה ביטלתם תורה? שאלה, מה זה קשור עכשיו? תשובה. כי הדרך לנצח את האויבים, ביום, בצבא, במלחמה, הפיזית, עובר דרך לימוד תורה בלילה. אז כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה, צריך להגביר תורה. אז אם יש אויב בעזה, יש אויב בסוריה, יש אויב באיראן, צריך להגביר תורה. אם יש משבר כלכלי בעולם, אם יש בעוד פרנסה להרבה מאוד אנשים, יש אבטלה גואה, וכו', צריך להתאמץ יותר בתפילה. אם יש מחלוקות קשות, כמובן לפני בחירות זה הולך ומתעצם, אז זה צריך הרבה גמילות חסדים. זה לא דרשות, זה ממש הדרכות למעשה. כי אצל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה טבעית. אז הם יפעלו בטבע, הקדוש ברוך הוא ייתן להם טבע. אבל אצלנו, אם אנחנו פועלים רוח בתוך הטבע, אז תהיה ברכה בתוך הטבע. זה יהיה נס נסתר, אבל זה יהיה ברכה, זה יהיה נס. כן, ברכה.
אבל
אמרת שחייבת
להיות פעולה, זאת אומרת, שלפני שאברהם יצא למלחמות שלו, הוא לא קרא, בזמן מלחמה, הוא לא קרא תהילים, הוא יצא למלחמה.
אבל הוא יצא למלחמה מכוח תורה.
הוא יצא למלחמה מכוח תורה, אבל בזמן המלחמה עצמו.
בזמן המלחמה הוא נלחם, אבל מכוח תורה.
ודווקא פה, דווקא בפרשה הזאת, הוא כאילו מביא איזשהו פנייה, משהו שמקביל ללימוד תהילים, הוא שולח אותה כאחותו. הוא לא נלחם במלך.
תראה, זאת שאלה יפה. למה באמת הוא לא יוזם את המלחמה? זאת סוגיה שלמה שאולי כדאי לעיין בה יותר.
באמת?
כלומר, ישנם מצבים, סליחה, ישנם מצבים שאברהם אבינו יוזם. למשל, כשהוא שומע שאלות נשבע, הוא יוזם באופן יחסי. פה אתה צודק, הוא לא יוזם, אלא זה הגיע למים עד נפש, אז אין ברירה. נכון.
אבל זה מעבר, השאלה שלי מעבר לליזום. לא אמרתי תיזום, אמרתי פשוט כאילו רק תגיד
שאוכל
לך, תלך, אם יקרה משהו, תתמודד איתו.
טוב, שאלה, אני לא מבטא את השאלה, שאלה טובה. צריך להיין בזה, נדב.
לגבי שרי, כתוב שם, על פי דבר שרי,
זאת אומרת, אומרת, המלאך מכה. לא שומע, עוד פעם, אנחנו לא שומעים.
אברהם היה, הוא לא היה בכלל בכל הקונפליקט הזה, כי שרי אומרת, המלאך מכה, כשרי, מה שכותב שם, זאת אומרת, שבשרי, הכוח הוא תמיד.
אבל לפי מה שהנציב מדייק, הדבר שרי אשת אברהם, למה הוסיף הכתוב אשת אברהם? ללמד אותנו שהנגעים באו על, 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 על פרו לא בזכות שרי, אלא בזכות אשת אברהם. בזכות אברהם.
ומה לגבי ישיבת עבר?
מה לגבי?
ישיבת עבר.
שגם יעקב היה שייך לתורה.
לא, אבל למדו, עבר היה קיים.
אוקיי, אז אנחנו אמרנו, אנחנו הולכים בכיוון של הנציב, אני יודע שיש אפשר גם ללמוד בכיוון אחר. אבל? חזל אומרים שלא? חזל אומרים שלא? כנראה שהוא לא למד מעבר. כנראה שהוא לא למד אצל שם ועבר. כנראה שהוא לא למד שם. חזל אומרים פורש, שלא היה לו רע. כי יותם לעשות את זה. הייתה, הוא לא למד שם. בבקשה, כן. שכחתי את שמך.
יאיר.
יאיר, כן.
השילוב של יצחק זה טבע ו...
ונס. גם אברהם ויעקב. גם אברהם ויעקב זה טבע ונס. אלא כל אחד בתחום אחר.
אז אוקיי, אז עכשיו בבעיה של העבודה. אז איך יודעים כמה השתדלות צריך בתפילה וכמה השתדלות כאילו במעשה?
שאלה חשובה, לכן אני חושב שצריך להמשיך את השיעור הזה. אני חושב שהיום אנחנו עסוקים במשבר כלכלי קשה מאוד בעולם. וכדאי טיפה להתעסק עם הסוגיה הזאת. דרך אגב, מתוכנן בעזרת השם יום עיון בנושא המשבר הכלכלי, כמו שדיברנו עם כמה אנשים, וגם יהיו כלכלנים בעזרת השם עובדים על זה כרגע. אבל אני חושב שהנציב הזה הוא נציב חשוב מאוד. איפה המינונים? איך אני יודע מהו גבול ההשתדלות אל מול ההשגחה? מהו גבול העבודה המעשית אל מול התפילה? שאלה גדולה השאלה הזאת. לא פשוט, שאלה חשובה. כן, נראה.
אמרנו ש... בסוף בנות התפלים בלוס אמרנו שכאילו איך שאנחנו מתנהגים, אם זה או בטבע או בדרך נס או בזה, אז ככה כאילו זה חוזר אלינו. כלומר, אם אנחנו בטבע, אז נחזור אלינו בטבע ולא יהיה לנו מעל הטבע מבחינת אז זה אומר שיש עוד דרך בעצם, זה לפי מה שאתה אמרת אפילו.
מה זאת אומרת?
לפי ההסבר הזה. שאפשר גם דרך הטבע, פשוט זה יהיה הרבה יותר קשה.
אפשר, זה יהיה קשה מאוד.
אבל יש גם כאלה שמצליחים יותר דרך הטבע.
אם אנחנו, לא, אין דבר כזה. אם אנחנו מתנהגים דרך הטבע, זה כמו בטבע. זה כמו גויים. ובטבע זה טבע.
אבל יש כאלה שמצליחים בזה יותר מאשר...
לא נכון, אם הקדוש ברוך הוא מתערב, יש הצלחה הרבה יותר גדולה. כמו שאמרתי עוד פעם, זה לא אם אתה תעבוד שעתיים, במקום קבל 100, תקבל 200. זה אומר שהכסף שלך לא ילך לאיבוד במוסך, או אצל רופא שיניים וכדומה. זה סוג של ברכה. אנחנו מתפללים לא רק על פרנסה, על ברכה בפרנסה.
הרב, יש אנשים שיש להם ברכה בפרנסה גם בלי...
אז כנראה שאם היו שייכים לתפילה, הברכה הייתה פי אלף. רק על עם ישראל.
יכול להיות שזה בגלל דברים אחרים.
יכול להיות, זה הנציב, זה כתוב בחז"ל גם הנציב במקורות אחרים.
הרי דרכי לא דרכיכם, אני לא יכול לדעת, לאו דווקא בגלל תפילה, יכול להיות שזכות אבות או לא יודע.
לפי הנציב זה דווקא תפילה. דווקא תפילה. מי, לפי זה יוצא הדרכה מעשית, מי שיש לו בעד בפרנסה, יתכוון יותר בתפילה.
אולי זה דווקא בזמן
לא? לא. זה לדורות, מה זאת אומרת?
גם היום יש אנשים שלא
קשורים בכלל לתורה. דרך אגב, מי אומר שהשפע הכלכלי צריך לבוא דווקא אליך? יכול להיות שאדם מתפלל והשפע הכלכלי יבוא לעולם, כמו רבי חנינא בן דוסא. שם מתפלל ואחרים, הוא אוכל קו חרובים וכל העולם ניזון ממנו.
זה לא לפרטי, זה
נושא... זה ציבורי, ודאי, אבל מצד שני גם יכול להיות שזה פרטי. ודאי. תראו, אני לא סגן של אלוהים כדי להגיד תנסו ותיווכחו. אבל מכירים ברוך השם מספיק סיפורים על אנשים שהשתדלו קצת יותר בתפילה והקדוש ברוך הוא ברוך השם נתן ברכה בפרנסה ונפתחו שערי שמיים יותר מאשר היה לפני כן. ואם לא להם, אז הקדוש ברוך הוא זימן דרכם לאחרים וגם זה ברכה גדולה. אנחנו מאמינים למה שתורה שבעל פה אומרת. אם התורה שבעל פה אומרת יצחק יצא חוק, אם התורה אומרת בשיח השדה טרם יצמח שיח מלשון תפילה, שיחה. אז אנחנו מאמינים לזה. זה לא דרשות. הגמרא בתורה שבעל פה משלימה את התורה שבכתב.
משפיזים מפורש.
לא הבנתי. כן, את זה אני מכיר, אבל לא הבנתי את הקשר. כן, בבקשה.
מה
עם ידע
ביטחון? ככל שאתה בטוח, אנחנו חוזרים
מופיע לב. זה שאדם בטוח זה לא אומר שהוא לא מתאמץ.
כן, יכול להיות מילה עם התורה,
לא הבנתי, מה אתה שואל? אתה רוצה שהקב"ה יציל אותנו במלחמה בלי שנלחם?
לא, נלחם, אבל גילת
ככל שאני מבין, ככל שאני מחבר את עצמי למקור היניקה של הממדים של העולם הזה, אם זה מלחמה או פרנסה וכו', כך הביטויים בעולם הזה יהיו ביטויים יותר מוצלחים. אם אדם יוצא למלחמה והוא לא מבין שהוא נלחם מלחמת השם כמו שכותב הרמב"ם להלכה, זה בעיה. אבל אם הוא נלחם מלחמת השם, מובטח לו שלא יעונה לו כל רע. האם זה נאמר על העולם הזה או על העולם הבא, אני אסתרוד להשם אלוקינו. כן, רב. השבוע?
השבוע הבא, יש עמק דבר לפה השבוע הבא.
תראה, אברהם יצחק ויעקב זה כל ספר בראשית. תכף אנחנו נעשה הצבעה, אם תרצו להמשיך. תמשיך, תרצו משהו אחר, משהו אחר. עוד לא סיימנו, קובי. כן. זה שלושתם ביחד, אבל כל אחד עם הייחודיות שלו. אני לא מבין למה אתה חותר. אני חשבתי הרבה על השאלה שלך לפני השיעור. אני אנסח אותה בצורה אחרת. למה דווקא תורה זה כנגד מזיקים? ודווקא תפילה זה שפע. בקיצור, למה תורה זה סור מרע? ותפילה זה עשה טוב. חשבתי לעצמי, אולי נכון, אולי לא, שכשאדם לומד תורה בשלב הראשון וצריך להשלים עם הנציב שלא למדנו אותו במקור 4, נציב חשוב, כשאדם לומד תורה הרבה פעמים, זה נשאר בשכל. זה חיצוני לו. יש לו גם תענוג כשהוא לומד, כשהוא מחכים. אז התורה היא במחאות, סך הכל במחאות, מונעת נזקים. אבל כשאדם מתפלל, הוא עובד, זה עבודה שבלב, עבודה שבלב הרבה יותר קשה מהעבודה שבידיים. זה גם, הוא פחות נהנה מזה, זה קשה לו. הוא גם לא מביא את עצמו לידי ביטוי. בלימוד תורה, השכל שלו מתפתח, אז הוא מרגיש טוב. בתפילה הוא מרגיש שכביכול הוא מבטל את עצמו לגמרי. אז כשאדם פועל פעולה שיש לו מעורבות בה, הנאה שכלית וכדומה, אז זה רק מסיר את הנזקים. אבל כשהאדם מתפלל, דיינו, הוא כביכול מבטל את עצמו כלפי השם, פה זה כבר עשה טוב. לכן מבחינה זו, התפילה יותר מתורה. אבל המשפט הזה הוא לא נכון, כי מקור 4, הנציב עושה כאן עוד איזה חשבון. שהתורה עוזרת גם לפרנסה. אבל זה בשלבים שונים. עיקר הפרנסה זה תפילה. גם לימוד תורה עוזר לפרנסה, אבל בצורה אחרת, בדגש אחר ובשלבים שונים. זה ב-4. כן, נזר.
אני מסתכל יותר על הפרקטיקה, כאילו שהמציב מתכוון שעבודה, שאתה צריך להתפלל בשביל פרנסה. זאת אומרת שאתה, כאילו, כל כולך בתפילה חושב על פרנסה, או עצם התפילה שלך...
עצם התפילה מביאה לפרנסה, ובית, כנראה שצריך להתכוון בעיקר לפרנסה. עכשיו, עוד פעם, מה זה פרנסה? פרנסה זה הופעת החיובי. מה זה תורה? הסרת השלילי. זה פרנסה.
אבל הפרנסה...
כל התפילה שלנו זה חיובי. תן לנו דעת, תן לנו תשובה, תן לנו פרנסה.
למה התורה הזאת
זה הסרת השלילי? הסרת הנזקים. חרב, מול האויב. מסיר את המזיקים, כמו שראינו בנציב, נו. אני קורא, כוח התורה הוא משמר מכל רע.
אז איפה הגמי
גילות חסידים? גמי חסידים לא נגענו היום. זה נושא בפני עצמו.
גם על אותו דבר, גם בלימוד תורה, עצם לימוד התורה, לאו דווקא עם כוונה מסוימת על מה זו אחרת. עצם לימוד התורה הוא...
נכון, אבל בוא נשמור את זה, אם נמשיך לפעם הבאה.
כאילו למעשה, נגיד שכאילו עם ישראל נמצא של מלחמה ורצה חלילה, אז כאילו ברור שאני אעשה גם לימוד תורה וגם תפילה, אבל כאילו זאת אומרת כאילו לפי הנציב כאן שתורה זה עיקר, נגיד זה?
למעשה לפי הנציב, כשעם ישראל שלה חשובה, כשעם ישראל נמצא במלחמה, אז אנחנו בעיקר נלמד תורה. כשעם ישראל נמצא במשבר כלכלי, יש הרבה אבטלה, אז הרבה תפילה.
זה תלוי מי, לא?
מה?
תלוי מי.
מה זאת אומרת?
יש אנשים
שהם עוד שמעשה. זה כבר פרטי, אנחנו דברים על העיקרון עכשיו. כן.
אפשר להגיד שזה אותו דבר, התפילה והתורה, כי אתה גם מתפלל על חוסר, שאמרנו שמלחמה...
זה 4, אני מציע לשמור את 4. או לשיעורי בית או לפעם הבאה. כן.
מה לעשות אותו דגש בלמיון?
על הכל.
אבל אנחנו
ש... אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אנחנו בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב. אז בגבולות גזרה, כשאדם מתפלל, הוא צריך להתאמץ בתפילה. אני מאוד התחזקתי כשהכנתי את השיעור הזה. באמת. זה עשה לי משהו. למרות שאת הנציב הזה אני מכיר כבר לפני שנים, אבל כשככה עסקתי בזה קצת יותר עם כל הרחבות ברחב דבר, בפרט הסוגיה של אברהם ושרה, אני חושב שזה יוצר איזושהי ציפייה להתקדמות אצלנו. עבודת התפילה היא עבודה קשה מאוד. לכן במה להתאמץ? בהכל. לא אמרנו שאדם עכשיו צריך להתפלל 18 חצי שעה, או להתפלל 3 שעות תפילת שחרית. הוא מתפלל שעה שחרית, הוא מתפלל 5 דקות תפילת 18, שיתכוון, שיתאמץ קצת יותר.
תפילה, כמו שאתה אמרה, צריך להתכוון
לפרנסה.
אז האם זה הכוונה לפרנסה, כאילו שלי, פרטית, או פרנסה טוב
לכל ה... הכל, כל מה שהוא שפע. תתפלל שכל הרווקות הסכנות בעזרת נשים בשמחת תורה יתחתנו. זה לא מצחיק. תאמינו לי שזה לא מצחיק. גם הרווקים מסכימים. זה קנה חוכמה. זה באמת לא מצחיק. צריך להתפלל שכל העקרים והעקרות ייפקדו. ויש בתוכנו לא מעט כאלה. תסתכלו מן השמאלה ותגלו. בתוכנו ממש, פה במכון. יש על מה להתפלל. יש הרבה חסכים. יש הרבה אי שפע. כולנו צריכים להתפלל. טוב, בבקשה. טוב, זאת שאלה גדולה, איך אדם עובד על התפילה, עובד על העבודה שבלב. עבודה שבלב זה קשה. תחשיבי רגע לביטוי הזה, עבודה שבלב. כשאני עובד עם הידיים, אני קל לי, כי אני רואה תוצאות, אני בתנועה. כשאני עובד עם השכל, קל לי יחסית, כי הכוח השכלי שלי יוצא לפועל, בא לידי ביטוי. אני מוציא כוחות, כישרונות. כשאני עובד עבודה שבלב, זה קשה מאוד, כי א', אני מבטל את עצמי כלפי השם, וב', זה פנימי מאוד. עבודת התפילה היא עבודה קשה מאוד. לכן זה נקרא עבודה. רק התפילה נקראת עבודה, זה מאוד מעניין. שהפעולה המעשית זה התוצאה, אבל העבודה האמיתית זה התפילה, זה לא עבודה המעשית. תפילה זה קשה. צריך ללמוד את זה, צריך להפנים את זה, צריך להתחבר לזה. קודם כל אדם צריך להבין מה הוא אומר. אם הוא לא מבין מה הוא אומר, הוא סתם תוקי. אז איך הוא יתחבר לזה? זה נקרא עיון תפילה. את זה כמובן צריך לעשות לפני התפילה ולא בזמן התפילה. זה מה ששאל פה קובי מקודם. ודאי ששלושת העמודים האלה קשורים, אבל צריך לראות את הקשר קצת יותר בצורה מסודרת. זאת אומרת, זה לא מקרה שהכל התחיל בתורה, ומכוח זה המשיך בעבודה, ומכוח זה המשיך בחסד. קודם כל אני משתכנע שכלית, זה עדיין חיצוני. אחר כך אני מתחיל להפנים בלב, עבודה שבלב, זה כבר יותר פנימי, ואחר כך זה מופיע בחברה, לא רק אדם פרטי. זה המהלך הכללי, אבל צריך יותר לפתח את זה, צריך יותר להעמיק את זה. טוב, האם אתם רוצים ורוצות להמשיך את הסוגיה הזאת או משהו אחר? אני אנסה לעשות שבוע הבא משהו משולב. אני אנסה דרך פרשת וירא, נכון? דרך פרשת וירא, דרך פרשת וירא ננסה למצוא סוגיה פרשת וירא שהנציב מתעסק עליה, מתעסק בה, והיא קשורה לסוגיה שעסקנו היום, ולהוסיף את המקורות, בעיקר מקור 4 הוא מקור חשוב שעוד לא נגענו בו, וגם יש עוד איזה תוספת, אבל בעיקר נגע.
להביא את
הדפים שבוע הבא, נכון. שפע, כן.